fatto boh boh le immagini. Daniela ti ha sempre sapere, ti ha sempre sapere. טוב, אז אחרי שכבר למדתם כל כך הרבה על פורים, אז היא שומרת את כל הדפים לעצמה. אז אני מקווה שנזכה לכוון לדעת גדולים ולא לחזור יותר מדי על השאר, שמה חזור אמרו תמיד אבל בסדר.
תורידי.
מה? עכשיו יש שיעור על פורים. נראה לי שמחר נעשה מאמר אדום ואז... טוב, אז באמת רציתי לשאול אתכם, אחרי שכבר אתם לומדות מזה מספר ימים על חג פורים, למה מתחפשים בפורים? שכבר דיברתם על זה דיוק. לא? מה, זאת השאלה הכי מתבקשת. שכל הילדים של עדי גרוס שהולכים אחריה שואלים, למה בכלל מתחפשים בפורים? זאת אומרת, זה נורא נחמד ויפה וכיף להתחפש, אבל באמת למה? יש לכם איזה רעיון, או הרי זה לא פעם ראשונה שאתם מתחפשות לאליבאבא וארבעים של עדי. את יכולה להגיד יותר בכל סליחה. שמה? אז דווקא הפוך, אז למה מתחפשים?
גם כאילו בן אדם שיש לו מלא מסיכות.
רגע, שנייה, מה? גילה.
כאילו יש
כתבי
כל
תחפושות, שגם כאילו בן אדם שיש לו מלא מסיכות בפורים, עדיין כאילו מסתכל על זה ומתאים את זה, כאילו... אוקיי. עכשיו, סתם, תמיד כאילו את זה נוביל אחר. בגלל שיש משהו חיצוני אחר, אז אנחנו יותר פנויים בפנים. תודה, צדיק. תודה רבה. בנות שלי באות אליי בשבת, אמא, למה רק לך כתוב שאת שותה מים חמים? תתפנקי! תגיד להם שייכים לו לחשוב עם קצפת.
וואי, מה שתקחו את המדרשה ישר
והגבור. חבל, הזמן קוראות. אני אזמין. נועה מפנקת אותה, זה בסדר. טוב, אז באמת, השאלה הזאת ככה, אני מרגישה שהיא ממש שאלה, לא יודעת, מי על זה? אז באמת הסתכלתי על זה שיש... אני לא יודעת איפה זה התחיל, נכון, אבל קראתי, קיצר, מצאתי איזה שיעור שצילמתי אותו לפני כמה שנים, מסתבר, אבל לא כתבתי לעצמי מי כתב את השיעור הזה, אבל כאילו מאיזה ספר צילמתי את זה, אבל ממש מביא כאילו התייחסות של השפת האמת, כאילו של הדברים, לדברים של התחפשת בפורים, זה לא המצאה מהחמש דקות האחרונות, כאילו כנראה מתחפשים הנה, הוא כותב כאילו מה בני ספר שהוא אחד, גם כאילו אחד מהדמורים בחסידות, בדורות הראשונים של החסידות. וגם השפת אמת הוא הרי אחד מה... נכון? בחסידות יש שלוש דורות, אז כאילו גם השפת אמת וגם הבני סוחר הם מהראשונים, כאילו מהתחילים של החסידות, וכבר הם מתייחסים לתחפושות כאילו בתור איזשהו מנהג. אולי אפשר להסתכל בספר התודעה בדרך כלל הוא כותב מתי זה מתחיל כאילו כל המנהגים האלה. כן, זה משהו שנראה לי של הדורות האחרונים יותר, לא של מאוד מאוד מקדם. אבל באמת כאילו זה שאלה, מה המהות של התחפושת? למה דווקא בפורים יש את הנקודה אותי של ה... התחפשות, אולי נצליח לענות, ואם לא, תמשיכו לחשוב על זה, סך הכל יש לכם עוד 100 שנה להתהלך בו ולחגוג את פורים, אז תמשיכו לחפש. יש בתחילת המגילה, ככה, אני חושבת, איזשהו רשי מאוד מופלא, אני מאוד מתחברת אליו, אז זה דווקא לא ממש על ההתחלה, נכון? כתוב בפרק א' וב' מה מתואר לך? המשתה, ואז, כן, כל החלק של המשתה, שבשתי, שהחשברו שרוד את בשתי, שאסתר נלקחת למלכה, והחלק הזה נגמר בזה שמרדכי יושב בשער המלך ו...
בקטן ותרש.
כן, בדיוק, שומע את בקטן ותרש מדברים על המלך, זוממים להרוג אותו, הוא מגלה את זה בדרכים שונות, הוא מביא את זה אל המלך, נכתב ונחתם בספר דברי הימים, לא מקבל שום צ'ופר, שום צלש, שום איתור העוז, ככה עובר הלאה. ואז הפרק הבא מתחיל, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בין עמדת האגגים, ואז מתחילה בעצם כל הגדולה של המן והגזרה על ישראל, הפור, וכל ההסתבכות של האירועים, נקרא לזה ככה. ורשי אומר, רשי בעצם שואל, מה זה אחר הדברים האלה? למה דווקא המגילה כותבת, מציינת את הקשר בין האירוע הקודם, בקטן ותרש, ושם מרדכי מספר מציל בעצם אחשוורוש, לאירוע הבא שהאמן מתגדל בבית המלך, למה המגילה קושרת את זה ביחד, נכון? זה שכתוב אחר הדברים האלה זה איזשהו סדר. אני גם מזכירה לכם שהמגילה היא לוקחת המון זמן. זה לא שזה מתחיל בתשרי ונגמר בפורים, זה לוקח כמה שנים טובות, שבשנת 3 יש לה משתה למלך, בשנת 7 אסתר נבחרת למלכה, בשנת 12 רק יש לה גזירה של המן, זאת אומרת יש פה איזשהו תהליך של כמה וכמה שנים שקורה, ובכל זאת המגילה כותבת לנו, אחר הדברים האלה היא קושרת בין ההצלה של אחשוורוש על ידי מרדכי בבקתן ותרש, לגדולה של המן. ומה רשי אומר? איך הוא מבין את הנקודת, את הקשר הזה? אחר הדברים האלה, שנבראת רפואה זו להיות לתשועה לישראל, גידל המלך וגומר את המן, שהקדוש ברוך הוא בורא רפואה למכתן של ישראל, קודם שיביא המכה עליהם. מה רשי אומר? למה זה אחד אחרי השני? זאת אומרת, למה המגילה מקשרת בין שני האירועים האלה? כי מה הקשר ביניהם? נכון, זה המקור הביטוי. נראה לי, לא? זה מה שרשי אומר. כשהקדוש ברוך הוא בורא רפואה למכתם של ישראל, קודם שיביא הצרה על המכה עליהם. אז הקשר, את אומרת, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. מה מקדים תרופה למכה? מה המכה? הצרות של המן, כן, הגזרה של המן להשמיד, להרוג ולאבד אנשים, נשים וטף את כל היהודים. מה התרופה? נכון, למה? כי איפה אנחנו פוגשים את זה בסוף המגילה? כתוב, נכון, שבלילה הוא נדדה שנת המלך, ואז הוא מצליח להירדם, מפליאים, וזה בדיוק בלילה הזה שבין שני המשתים שאסתר מזמינה את המן ואחשוורוש. ביום הראשון הם רק באים, והיא בעצם, איך אומרים את זה בספרות, בונה את המתח, סליחה, זה לא, כאילו, רק שנבין את מה שקורה שם, לא שמנתחים את המגילה באמצעים ספרותיים, אבל נכון, היא מזמינה אותם ולא אומרת כלום. הסוד שלה עדיין נשמר, וכולם כזאת אחשוורוש, באמן, בציפייה, מה, מי, למה היא מזמינה אותנו, מה היא רוצה להגיד לנו? בלילה, ואז אמן חוזר הביתה, וזרש אומרת לו, מה לך תעשה? לך, תבנה עץ למרדכי, תכף אתה עולה לגדולה, אתה מחסל אותו, זהו, הנה, הנקמה המתוקה הגיעה. ובלילה הוא נדדה שנת המלך, אחשוורוש לא מצליח להירדם, פותח את ספר דברי הימים, נופל על הדף ש... מרדכי מציל אותו, סוגר, פותח עוד פעם את ספר דברי הימים, נופל על הדף שמרדכי יציל אותו. ככה המדרש מתאר שזה כמה פעמים שהוא פותח וסוגר, ושוב כל פעם זה נופל על אותו דף, והוא בסוף שואל, מה עשינו לאיש הזה? מה גמלנו לו טובה? ומשם באמת הדרך הזאת שאמן נופל ומרדכי, כאילו כל הגלגל ענק הזה מתהפך, אמן מתחיל לרדת וישראל מתחילים לעלות, ורשי שם אומר, תשימו לב, הקשר בין שני האירועים האלה זה הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. הקדוש ברוך הוא צופה ויודע את כל הדורות מראש, יוצר מציאות שעם כל הגזרה של המן, עם כל המורכבות שלה, מה זה מורכבות? עם כל הסכנת חיים שבה, עם כל הפחד מוות שישראל מסתובבים במהודו ועד כוש, יש גרעין של המציאות תמון שנים לפני כן, בורא רפואה למכה. יש שם כבר את התרופה לגזרה של המן. וחשבתי ככה שאולי ננסה קצת לעמוד על הנקודה הזאת. מה זה הקדוש ברוך הוא בורא רפואה למכה? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא כשהמכות האלה קורות? איך? מה הרפואה? זה שמרדכי יציל את אחשוורוש, אז בעצם אחשוורוש היה חייב לו. זה היה פחות או יותר, יש שם פער של איזה 7 שנים, אני הבאתי פה רשימה של כל ההשתלשלות, רגע אני אגיד לך אולי זה... לא כתוב פה בדיוק מתי זה היה, אבל יש שם איזה, כאילו אמרנו, בשנת 3 למולכו זה המשתה הראשון, אסתר נמחרת למלכה בשנת 7 למולכו, והגזרה של המן זה בשנת 12. אז זה לא, בשנת ה-12, אבל זה לא, כנראה זה איפשהו ביניהם, בין השנת ה-7 לשנת ה-12 זה קורה. כאילו זה לא היה מיד. מחכה כמה שנים ספר דברי הימים האלה, אין לאחש וראש נגידי שינה, שהתרופה שלהם זה קריאה בספרי הזיכרונות. אבל יש פה איזשהו גרעין במציאות שהקדוש ברוך הוא, ככה רשי קורא לזה, בורא רפואה למכתם של ישראל, אבל זה לא שהמכה היא חיצונית. קודם שיביא המכה עליהם, וחשבתי שאולי ננסה להבין קצת את הנקודה הזו. כתוב במדרש, בטח קראתם, למדתם את זה כבר כמה פעמים, שאסתר מן התורה מניין, נכון? מכירות את השאלה הזאת, ואז עונים, ככה זה ממש מתאים ליום הזה, ואנוכי הסתר אסתיר. זה בעצם נבואה בספר דברים, שכשעם ישראל לא הולך ברצון השם, בנבואות בכללות, אז יש מציאות של אסתר פנים, שיש מציאות שהקדוש ברוך הוא לא נגלה לעינינו, שההנהגה שלו אלינו היא לא גלויה בטוב וברחמים, אלא היא מציאות יותר מורכבת. קודם שיביא המכה עליהם, שמה שאנחנו פוגשים במציאות זאת המציאות הזאת יותר של האסתר. ותמיד כשאני קוראת את הציטוט הזה, יש לי איזה, אולי פרט השאלה שלי, אסתר, זה ממש מתאים לדסי, אבל דרך אגב, יואחם שהדסה, אנחנו קוראים, קראנו להדסה בגלל המערל הזה, שמאוד ככה התחברנו אליו, אבל אסתר זה השם המה של אסתר המלכה. הפרסי. ומה התורה דורשת? על השם הפרסי שלה? לא שאלה? כאילו, סליחה, זה בכלל לא השם שלך. מה השם שלך? הדסה. אז מה התורה דורשת ואנוכי אסתר אסתיר? זה בכלל לא הדסה, ואנוכי הדסה ההדס. לא, זה בכלל לא השם שלך, זה שם שנתנו לך אחרי שנבחרת, לא יודעת. זה מה שכתוב
גם בתנ"ך, כאילו מגילה אסתר.
נכון, מגילה עוד יותר, נכון. מגילה אסתר, זה מה שאנחנו. אני חייבת להגיד לכם משהו מצחיק, דיברנו משהו בבית על אסתר המלכה, ואז דוד בא ואומר, אסתר המלכה היא בגן שלנו. כאילו, כן, היא רק בגן שלך, חמוד, ממש. ביקור פרטי. אבל נכון, מגילת אסתר, אסתר המלכה, כל הדמות הזאת, אנחנו לא זוכרים את השם של ההדסה, אנחנו קוראים לה אסתר. והמהר"ל פה אומר לנו, ככה זה יהיה קצת מבולגן עד הסוף שנאחוז את כל הקצוות, זה חלק מהסוד של העניין הגנרלי, אני מקווה שנסדר את זה. אם לא היום, אז מחר. אז המהר"ל אומר ככה, והיא אומנת הדסה, היא אסתר. קריא לה אסתר וקריא לה הדסה. אז באמת הגמרא במסכת מגילה, היא אומרת, זה אותה אחת. אסתר היא הדסה, זה כמו אצל הצרפתים, זה מאוד נפוץ, נכון? יש פה איזה צרפתייה אצלנו, שיש להם שם צרפתי, אצל הצרפתי, מה?
דחייה.
דחייה לא כאן. אבל אצל בצרפת יש לפי חוק, אתה לא יכול, בסדר, היא בחמש בנו, אתה לא יכול לקרוא, בשם שאתה רוצה, יש ממש, או לפחות זה היה ככה פעם, יש ממש רשימה של שמות שצריך לקרוא בהם, כי זה לא לבחירה. ואז יש להם גם את השם הצרפתי וגם את השם העברי שנתנו להם. אז כאילו הגמרא במסכת מגילה אומרת לנו, יש את השם של המקום, יש את השם של הפרסי, אסתר, והשם העברי שלה זה הדסה. אמר רבי מאיר אומר, אסתר שמה, ולמה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים. וכן הוא אומר, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה. רבי יהודה אומר, הדסה שמה, ולמה נקרא שמה אסתר? מפני שהייתה מסתרת את דבריה. וכן הוא אומר, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. פירש, זה מה שאמר, נקרא את הכל ואז נסביר, בסדר? פירש, זה מה שאמר, שנקראת הדסה על שם הצדיקים. כי אסתר צדקת הייתה בעצמה. בדבר זה נראה שאסתר הייתה עומדת בבית אחשוורוש שהוא רשע גמור ולא הייתה נמשכת אחריו, וזה מורה על שצדקת הייתה באמת. וזה שמביא הכתוב בין הדסים אשר במצולה, כלומר כי הצדיקים עומדים בין הרשעים שהם בעלי גיהנום שנקרא עמק ומצולה, ונשאר עם כל זה בצדקותו. וכן הייתה אסתר עומדת בבית הרשע אשר מקומו בגיהנום, ואם זה הייתה עומדת בצדקות שלמה ומפני כי אסתר צנועה הייתה, כמו שהתבהר וההדס אשר עליו שלא חופים את עצו, ובזה הוא צנוע, ולכך השם הראוי להדסה. וזה פרש הוא אסתר, כלומר שיש לה מדרגה ממי נסתרת, בשביל הצניעות שבה, ובשביל כך זכתה לגאולת ישראל, ומה שאמר שהייתה מסתתרת דבריה. אני חושבת שזה מדהים איך המהר"ל ובעקבות המדרש, הוא בעצם קושר לנו את שתי המהויות האלה, גם של אסתר וגם של הדסה, והוא ככה מצייר לנו לנגד עינינו את הדמות המיוחדת הזאת שמובילה אותנו אחריה בפורים, ואני אומרת בכוונה מובילה אותנו אחריה, נכון, כתוב שנשים חייבות בכל ענייני הפורים בגלל אסתר, היא הובילה את כל המציאות הזאת של ההצלה, של כל הנס, של כל הגילוי המדרגה הזאת של פורים, והיא נמצאת בתוכנו, כאילו המהות הזאת של אסתר היא נמצאת בכל אחת ואחת מאיתנו. אז מה המהר"ל אומר לנו? קודם, אז תשימו לב שיש פה שתי דעות כאילו במדרש, יש אי הדסה ויש אי אסתר, מסבירים לנו את שתי המהויות של השם הזה. אז מה זה הדסה? מישהי רוצה להגיד לנו משהו, למה נקרא שמה הדסה?
אמרנו את זה, הרבנית מורית, כאילו ההדסים, התנועה שלהם היא מפה פנים, ומעיד על שזה צמח, כאילו, והדסה,
סתם יותר. נכון, נכון, אז הוא באמת מביא את זה בסוף, שכתוב, נכון? והדס אשר עליו שלו חופים את עצו. כאילו אם זה אם זה הגבעול של האדם, אז העלים הם לא יוצאים החוצה ככה. כאילו האדס הוא לא פורח ככה, הוא פורח ככה. הם בעצם מכסים את הענף. וזה מראה על הצניעות שתמונה בהדס, אז זה באמת הטעם השני שהמהר"ל כותב לנו בסוף. אבל בתחילת המהר"ל הוא אומר לנו עוד עניין. למה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים. וכן הוא אומר, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולע. ואני, הוא לא מספיק, כי הוא מסביר את זה פה, אבל אולי ניכנס לזה טיפה. למה הצדיקים נמשלו להדסים? נכון? זה מה שהמדרש מודיע לנו. על שם הצדיקים שנקראו הדסים, והוא מביא לנו פסוק מזכריה. והוא עומד בין ההדסים אשר במצולע, הצדיקים הם הדסים. כי מה? הדס. מה אתה מראית? על? וסליחה, היה לא עשית דרשת בת מצווה, משהו.
אבל ידע לספרות, מה?
בסדר, הדס זה אותו הדס. נכון, יש לנו בחצר. זה הבשמים שלנו, נכון, הוא באמת לא מתייבש, ויש בזה מהות, נכון, גם זה קשור אבל לסוכות, נכון, אנחנו אומרים שהדס בסוכות זה מה? זה אנשים שיש להם ריח ולוטן, נכון? וזה העניין של המעשים הטובים. ההדסים באמת, אבל אולי נוסיף על זה עוד משהו. ההדס באמת יש לו ריח טוב, אבל אם אתה עומד קרוב אליו, אתה מרגיש את הריח שלו? לא. מה הוא צריך לעשות לו? כן, ההדר עושה לנו ככה. כאילו צריך למולל אותו בין הידיים, ואז הריח שלו מתפשט. וזה גם מגלה לנו על הצניעות של ההדס. זה בעצם הוא לא איזה פרח כזה מדהים ביופיו, עומד לך באמצע החצר וכל האוויר כזה, כמו יסמין או דברים אחרים, כל האוויר מתבשם ממנו. אתה צריך ממש להתקרב אליו, לגוע בו, לחכך אותו ככה חזק, כדי שהריח שלו יצא. ודווקא ההדסים משולים לתלמידי חכמים. דווקא ההדסים, שזה המעלה שלהם, זאת הצניעות, מצד אחד, שהם לא יוצאים החוצה ואומרים, הנה, אני ככה, הנה, זה דעת תורה, הנה, ככה צריך לעשות, הנה, אין פה אקטיביות כזאת של לצאת, של להוציא, של כל הזמן להיות בשלטי חוצות. יש פה משהו מאוד מאוד פנימי של הריח, שהוא ריח טוב אבל הוא מאוד מאוד שמור. מצד שני, כל מי שבא ומתחכך בהם, כל מי שמה? לא, זה המשול בסוכות, נכון. אבל פה הוא כאילו כותב על הנקודה אותי של הריח. הריח זה חוש מאוד מאוד רוחני, שהמהות שלו זה החיבור הנשמתי. כאילו על הנקודה הזאת של הריח, בסדר? שמתוך מה הנשמה מתחברת? מתוך המקום של התורה שבי, כאילו מתוך הנשמה, אוקיי? כאילו זה הנקודה של הריח, שהמדרש הזה מצד, כאילו נתפס אליה. לא דווקא השווה אותי של... לא, זה על ההדס בסוכות, נכון. ההדס בסוכות הוא נושא יותר את הצד של המעשים, לעומת הלימוד תורה שזה הלולב. לא, סליחה. נכון, ריח וטעם, הטעם זה הלולב, שזה מי ש... כן, כן, סליחה, בלבלתי. הריח זה התורה. אני התבלבלתי. לא, האתרוג זה גם כל אחת מעניינה. האתרוג זה גם ריח וגם טעם, הלולב זה רק הטעם שזה המצוות, ההדס זה רק הריח שהוא התורה. כן, סליחה, אני התבלבלתי מקודם, אמרתי מצוות. אבל באמת זאת הנקודה הזאת של הריח, שזה התורה, אבל מצד שני יש פה מעלה שאם אתה רוצה לקחת חלק ממנו, אתה צריך להתאמץ. הצדיקים, אם אתה רוצה להרגיש את התורה שלהם, אם אתה רוצה להתבשם מרחם, זה משהו שאתה צריך לעמול עליו. דיברנו על זה במפגש הקודם, כמה עמל צריך בשביל לזכות וללמוד תורה. יש עוד דפים? נשארו? שלום, ברוכה הבאה, אנחנו לומדות קצת לפורים. אז המדרש אומר לנו, והמערה לוקח את זה בעקבותיו, מה הדסה נמשלה לצדיקים? המעלה הזאת של ההדס היא כפולה. היא גם הצד של התורה, של הריח הטוב, וגם הצד של הצניעות. בסדר? עד כאן אנחנו בסדר? מה הצד של אסתר? מה אומר לנו? ולמה נקרא שמה אסתר?
אבל
היא סירה
לא
היה
לבטא
אותו מה
שאומר לו.
רגע. מה? בהמשך?
על הדסה.
שמה?
שזה באמת בין כל הרשעים וידע נצרת
לדיקה. אז זה מה? זה לא צנוע?
זה המעלה של הצניעות?
אני שואלת אותך, למה את אומרת שזה משהו אחר? שמה?
לא יודעת, זה כאילו לעמודה שלך, אז מחובר לאמת, לא יודעת, דברים אחרים, לא יודעת, אבל
אוקיי, אז הדר אומרת לנו פה, טוב, רגע, עוד לא גמרנו להסביר את הלמטה, אבל הדר, או, את רוצה להגיד את זה בקול? אני נראה לי השיחה בינינו. הדר אומרת שהיא קולטת משהו אחר מהדסה, היא אסתר, שמה? שהכישרון שלה, או מעלתה הרוחנית,
שעומדת בבית הרשע שם, כמו בגיהנום, ואיזה שאתה עומדת בצדקות שלמה, כאילו, שנמצאת בזיפה של הזיפה, ונשארת כזאת קדושה וכזאת קוראה לתשבחו וכזה מסורה לישראל, כאילו לא את כל הזמן לא עושה אחרי מה שדעה לבן אדם, וכאילו,
והיא מבטחה
לבד
עם
כל
הזה,
ולהיות
חוזקה כבר עם רשע, וכך בלרשע, וכך. זאת אומרת, את לא רואה בזה לא את מעלת הצדיקות של ההדסים, ולא את הצניעות של אסתר, אלא את רואה בזה איזה יכולת עמידה על שאלה. כאילו משהו אחר בכלל. אוקיי, אז בואי נראה. דווקא אני חושבת שזה מאוד, כאילו אני חושבת שהמהר"ל מסביר לנו שזה מאוד קשור, אבל אולי אנחנו ננסה להסתכל יותר פנימה, מה נותן לאסתר את הכוח הזה. ממה אסתר שואבת את הכוח הזה באמת לעמוד על שאלה, אבל שנייה. אז רגע, בואו נעשה סדר. הדסה זה מעלת הצדיקים, שהם, נכון, אמרנו שהם מצד אחד יש בהם את הצניעות, מצד שני יש בהם את הריח, ואמרנו, הריח הזה של התורה זה לא משהו שהוא נפוץ לכל עבר, זה משהו שאם אתה רוצה להריח אותו, אתה צריך להתאמץ, להתקרב אליהם. ודבר שלישי, ואולי זה קצת יתחיל לכיוון שהדר אומרת, וכן הוא אומר, והוא עומד בין ההדסים אשר במצולה. מה זה? זה הפסוק שהמדרש מביא לנו. בין ההדסים אשר במצולה, אחר כך הוא יסביר לנו בדיוק את הנקודה של החדר השנייה, לפני שנתייחס לזה. מה זה אסתר? למה קוראים לה אסתר? כי היא מסתירה? דרך אגב, למה קוראים לה אסתר? במקום אחר נאמר. מה? אז לא היה ריח, היא סתהר, היה כוכב. זה הכוכב בעצם שהוא איילת השחר, המדרש איילת השחר שבקע אורה, הידעתם? בסופו הוא מדבר על אסתר ועל מרדכי ועל גאולת פורים. זה ממש כתוב על זה, כי מה שאנחנו מצטטים, ככה איילת השחר שבקע אורה. הכוכב הזה הוא הכוכב של השחר, שמבשר את השחר, וככה הוא קוראים לו, קראו לו אסתהר. ואסתר זה על שמה. אבל באמת בצליל הזה של אסתר אנחנו שומעים להסתיר. ולהסתיר זה יכול להיות המקום הזה מצד אחד של אני לא מגלה, מצד שני כשאני מסתירה אז אני גם נמצאת במקום של... הביטוי הזה של צניעות, מה אנחנו עושים בו? מסתירים? כן, יש בו משהו. של ההסתרה, בסדר, אפשר לדבר הרבה על צניעות, אבל הצניעות היא עובדת על הנקודה אותי של ההסתרה, שיש משהו שאנחנו מגלים בזמן מסוים, ויש משהו שאנחנו מצניעים בזמן אחר, מסתירים בזמן אחר. והמהות הזאת של אסתר זה באמת הנקודה אותי של הסתר. ויש פה משהו, אולי נקרא עוד פעם את המערל וננסה לחבר את זה. פירי זה מה שאמר, שנקראת הדסה על שם הצדיקים, כי אסתר צדקת הייתה בעצמה. בדבר הזה נראה שאסתר הייתה עומדת בבית אחשוורוש שהוא רשע גמור, ולא הייתה נמשכת אחריו. וזה מורה על שצדקת הייתה באמת. וזה שמביא הכתוב בין הדסים אשר במצולה, כלומר, כי הצדיקים עומדים בין הרשעים שהם בעלי גיהנום, שנקרא עמק ומצולה, ונשאר עם כל זה בצדקותו. וכן הייתה אסתר עומד בבית הרשע, אשר מקומו בגיהנום, ואם זאת הייתה עומדת בצדקות שלמה. רגע, אז בואו שנייה נגמור את זה. אז הדר באמת, מה שהדר התחילה להגיד לנו, המעלה של אסתר זאת מעלת הצדיקים, שהיא יכולה לעמוד בתוך בית אחשוורוש, המקום בין השפלים עלי אדמות, מקום של הפקרות, של חומרנות, של מניפולציות, של תכחנות, שאת לא יכולה להגיד מילה אחת של אמת בלי לדעת איך יפרשו אותך, בלי לדעת איך זה ישמש נגדך, של ממש מרדף אחרי כל הבתולות בעולם המוכר, כדי לספק להודור ממותו איזשהו צורך באישה הכי יפה, בכרטיס ביקור הכי יפה. זה באמת מקום מאוד מאוד קשה להיות בו, גם אם את לא צדיקה כמו אסתר, גם אם לא באת מהבית של, של מרדכי יהודי, שהכל בו מאוד בנעימות של תורה, בעדינות, בישרות, בפנימיות, בחיבור למקום הפנימי והנשמתי, גם למישהו רגיל זה קשה להיות במקום הזה. ואסתר, הדסה היא אסתר, היא נמצאת בתוך המקום הזה, והיא שומרת על הנקודה הפנימית הזאת שלה. היא מצליחה לחפות, לחפות כאילו לא כמו הדס, שהעלים האלה, שהריח הזה של התורה, שהזיכרון הזה של מי אני, מה מעלתי, איך באתי מבית מרדכי, מצליח לשמור על הנקודה הפנימית שלה. בזכות מה היא מצליחה לשמור על הנקודה הפנימית הזאת שלה? בזכות הצניעות שהייתה בה. כתוב במקום אחר, אי אפשר להביא את כל המדרשים שיש בעולם, אבל נכון, כתוב בזכר צניעות שהייתה ברחל, זכה ויצא ממנה שאול, בזכות, בזכר צניעות שהייתה בו בשאול, זכה ויצאה ממנו אסתר. יש מעלה לשבט בנימין. אתם יודעות מה האבן של שבט בנימין בחושן? ישפה. מה זה ישפה? חזל דורשים, מה? יש פה, ומה הוא עושה איתו? בשוטה. ככה חזל דורשים את המשמעות של האבן של שבט בנימין, וזה המהות של שבט בנימין. תשימו לב, יש פה ושותק. שבט בנימין לא שותק כי אין לו מה להגיד. הוא לא שותק כי הוא מתבייש. הוא לא שותק כי אולי זה לא פופולרי. הוא לא שותק, יש לו מעלה שהוא מבין את הערך של השתיקה למרות שיש לו פה. הוא מבין את הערך של הצניעות, זאת אומרת של מה הערך, של מה ששמור בפנים, והוא בפנים, והוא לא גלוי לעין. ולמרות שהוא נסתר, ולמרות שהוא פנימי, יש לו איזה, כמו, נכון, יש מעיין, עדי תעזרי לי, נכון, יש מעיין מבוע כזה, שהוא, יש איזה נביאה כזאת, בבטן ההר, שהיא מוציאה מים החוצה, ואנחנו לא רואים מאיפה הנביאה הזאת מתחילה. יש איזשהו מבוע פנימי לשבט בנימין שיש לו פה, יש לו הרבה מה להגיד, אבל בגלל שהוא יודע מה הערך של הדברים הנסתרים, מה הערך של המהות הפנימית כשהיא נסתרת, כמה היא שמורה שם בפנים והיא מצליחה לחולל דברים עמוקים ונפלאים בפנים, הוא שותק. אתם מבינות את הדיוק הזה? זה לא שהוא שותק, כי אנחנו הרבה פעמים יש אנשים ששותקים כי הם מתביישים, יש אנשים שהם שותקים כי זה גם מכובד כזה, לא לדבר הרבה. שבט בנימין מגלה לנו מה הערך של הדברים הפנימיים. הדסה היא אסתר, דווקא זה שהיא הדסה על שם תלמידי חכמים, על שם הצדיקים, איך זה כתוב? סליחה, ברח לי. על שם הצדיקים שנקראו הדסים, זאת גם מעלה של תלמידי חכמים, כתוב בעת צנועים חוכמה. התלמידי חכמים המעלה שלהם זאת צניעות. יש בנו הרבה פעמים צורך כזה להוציא החוצה את מה שיש לנו על הלב, לדבר את זה, שישמעו את מה שיש לנו להגיד. אתמול ישבתי באיזה ישיבה כזאת חשובה, והיו שם כמה אנשים שדיברו וחזרו אחד על מה שהשני אמר, וכאילו, בסדר, אפילו שתורך יגיע לדבר, לא צריך לחזור על מה שמישהו כבר אמר, רק יגיע תורי לדבר. אבל זה מעניין, פתאום נזכרתי בזה שאחד השיעורים שלנו במאמר הדור דיברו על המעלה של הדיבור. נכון, מי שזוכרת, על דווקא שיש צרות בלבבו, כמה זה חשוב לדבר את זה. אנחנו צריכים להחזיק את המטבע משני הצדדים שלו. יש ערך לדיבור ויש ערך לשתיקה. אבל אסתר ובכלל שבט בנימין מלמדים אותנו מה הנקודה של השתיקה? מה המהות של הדברים שמסתתרים בפנים? מה המהות של תלמידי חכמים שהצורך שלהם זה להרבות שלום בעולם? הצורך שלהם זה לחיות את העולם מהנקודה הפנימית שלו. הצורך שלהם זה לא להעביר שיעורים, זה לא לכתוב עלונים, זה לא להקליט דברי תורה ברדיו או בוואטסאפ או בסרטונים. הצורך שלהם זה להרבות שלום בעולם. זה הנקודה הפנימית. לפעמים צריך גם לדבר את זה החוצה, אבל המהות של התורה זה הסוד הפנימי הזה שמסתתר בפנים. והדסה זה המהות שלה. המהות שהיא מבינה שהריח הזה של ההדס הוא פנימי והוא נסתר, ויש לו פעולה דווקא כשהוא נסתר. זה לא חוסר פעולה להיות צנוע, זה פעולה עמוקה ברבדים שהרבה פעמים אנחנו בכלל לא רואים אותם. ומתוך זה הדסה יכולה גם להיות אסתר, היא יכולה להיות במקום הזה שמסתיר. מסתיר וצניעות זה לא בדיוק אותה נקודה. להסתיר זה משהו שיש לו יותר קונוטציה, מה? חיובית או שלילית? נכון, שלילית, כי באמת אסתר כשהיא מסתירה את המוות מולדתה, היא לא עושה את זה כי זה כיף לה, היא לא עושה את זה כי זה מתוך המעלה, כי ברור שזה מתוך המעלה הפנימית שלה, אבל זה לא הלכתחילה של הצניעות. ההסתרה שאסתר מסתירה זה המקום הזה, בגלל זה זה המקום של אנוכי אסתר אפיר. יש פה מציאות עכשיו שאסתר נפגשת איתה, שהיא מציאות של אסתר פנים. היא מציאות שהעולם הוא בגלות, שארץ ישראל חרבה, שעם ישראל נמצא בגלות, שקורש כבר נתן אישור לבנות את בית שני, והוקפה האישור הזה, וחוזרים בחזרה אל המציאות הזאת, שהנה מתחילים לראות את אולי תהיה גאולה של בעד דרך אגב נטע. שאלתי את יעקב עליו ויגלנו שני. נטע שאלה למה, אמרה לי לשאול, למה כתוב ויגלנו שנית ולא ויגלנו שלישית? כי הרי היה בית שני, ואז יש בית שלישית. אז הוא אמר שבגלל שבית שני זאת לא הייתה גאולה שלמה. זאת הייתה גאולה שהיא הייתה יותר בבחינת הכנה לגלות, כדי לאזור כוח, לצייד אותנו בעוד כלים רוחניים, כדי לתת לנו איזה, לבלוע את הגלות שתי מנות כאלה, כדי להתכונן לזה, אבל זאת לא הייתה גאולה שלמה. דיברנו על זה פה קצת, כשדיברנו על בית המקדש והיקרא, על הנקודה הזאת, שזה לא היה כל הניסים שהיו בבית המקדש הראשון, לא היו בבית המקדש השני, זה היה ממש בית מקדש באסתר פנים. אבל עדיין הייתה לו מעלה שהיה בית מקדש, והייתה עצמאות בחנוכה, והיה כאילו, היה, זה היה חסר. אז לכן, בגללנו שנית, זה לגאולה העתידה.
אם
זה להיות בצניעות.
אבל אם אמורים להתאמץ בשביל להתאבק בהם כמו אדם, זה כן המקום
שלהם, כן לא, אז אני חושבת שזה הנקודה אותי, אני מרגישה שזה מאוד קשה לנו להבין את הנקודה אותי, בגלל שאנחנו חיים בעולם כל כך מוחצן. העולם שלנו היום הוא בדיוק האנטיתזה של הצניעות. לגמרי, בכל הרבדים כולם, אני בכלל לא מתייחסת לרובד של הלבוש. כאילו הלבוש זה ממש הקצה הכי חיצוני של זה. היום העולם שלנו זה, אם לא פרסמת, לא היית. אם לא דיברת, לא ספרו אותך. אם לא עשית הרבה רעש, איפה היית? הכל מאוד מאוד מוחצן, מאוד בצורה קיצונית. כאילו, אני חושבת שסיפרתי לכם את זה פעם, שפעם איזה יועץ פרסום כזה אמר לנו, אז בוא, אפילו אל תעשו, רק תפרסמו. תגיד מה, אתה אמיתי? כאילו מה, נוציא פליירים על אירועים שלא היו? אומר, כן, צריך לעשות דעת קהל. אבל זה, העולם שלנו נמצא שם היום. זה לא שהתלמידי חכמים, הם לא צריכים להנביע את תורתם החוצה. בוודאי שכן. אבל זה לא המטרה שלהם. המטרה שלהם זה להרבות שלום בעולם. זה עצם הלימוד. זה עצם החיבור הנשמתי לריבונו של עולם. זה הערך הכי יקר. מתוך זה, אתה כמו המשל הזה של הרב צמיודה, שכשכוס היא מלאה, אז היא ממילא נשפך ממנה החוצה. אז ממילא אתה רואה את ההדרת פנים של האדם הזה, כשאתה בא לשאול שאלות, כשאתה משמש תלמידי חכמים, כשאתה יושב לידו, לא יודעת מה, בכל מקום, וגם כן, בסוף העולם צריך ללמוד תורה. אז גם יש אנשים שמלמדים תורה, אז זה יוצא החוצה. אבל זה לא העיקר, לא זה המדד, האם הלימוד תורה שלך הוא אמיתי או לא. אלא המדד הוא העבודה הפנימית, המקום הפנימי הזה שמנביע את הלימוד. רגע, התבדתי לא בגללך, התבדתי בגללי, אבל בגללנו שני. דיברנו על זה שאסתר זה בעצם שהוא משהו קצת יותר שלילי, כאילו זה ההכנה של הגלות, ולכן אנוכי אסתר אסתיר זה לא אנוכי על הדסה. הדסה היא מלמדת אותנו את הצניעות, את המעלה של היש פה ושותק, את המעלה של המקום הפנימי הזה, שמה מתרחש בפנים. אבל מצד שני, יש מציאות בעולם שהיא מציאות של אסתר אסתיר. יש שלבים כאלה בחיים של עם ישראל. יש שלבים כאלה בחיים הפרטיים שלנו, שהמציאות היא אל מסתתר, שאנחנו לא רואים אותו. אנחנו לא רואים עין בעין את המציאות האלוקית, את הטוב האלוקי. אנחנו יודעים שהוא שם, אבל הוא מסתתר בתוך כל כך הרבה מורכבויות. ואז בא רש"י ואומר לנו, שהקדוש ברוך הוא בורא רפואה למכתם של ישראל. קודם שיביא המכה עליהם. בתוך כל המציאות הזאת של הסתר, בתוך כל המציאות הזאת של האסתר, שאסתר המלכה, באמת לחשוב על זה זה מצמרר. איך ילדה, בחורה, נערה, לא משנה, נחטפת מהמקום שלה כדי להיות בבית שהיא בכלל לא רוצה להיות בו, להיות במציאות חיים שהיא בכלל לא רוצה להיות בה. לא, אני חושבת שכולנו עם כל זכויות הפרט היום המועצמות פלוס פלוס, כאילו לחשוב על מציאות כזאת שתקרה למישהו מאיתנו זה פשוט צמרמורת, כאילו באמת. ושם היא נמצאת והיא מבינה את המקום, והיא מבינה את המציאות, מה זה מבינה? היא חיה. את המציאות הזאת של ההסתרה. לכן קוראים לה ככה. כל המהות שלה מהרגע שהיא מגיעה לבית החשברוש היא מציאות של אסתר פנים. היא בכלל, ובתוך כל זה, מה היא מצליחה להחזיק? באסתר לא מגדת את עמה ואת מולדתה. זה שהיא לא מגדת את עמה ואת מולדתה זה רק מן השפה ולחוץ. איפה היא נמצאת מבחינה פנימית? למה היא מחוברת? היא כל כולה מחוברת לעמה ומולדתה. נכון, הרבנית נעמה בטח למדתם על זה, שהיו לה שבע, לכל אחת הייתה מקבלת שבע נערות. וכולם היו משתמשות בזה כדי להבליט את היופי שלהם, את הייחוד שלהם, את תסרקו אותי, תעפרו אותי, תעמדו לי ככה, תעשו, תהיו, איך קוראים לזה? תפאורה שלי. ואסתר, מה היא עשתה עם שבע הנערות האלה? היא קרה לאחת יום ראשון, ולאחת יום שני, ולאחת יום שלישי, ולאחת יום רביעי, ככה עד שבת, וכל יום מישהי אחת היה התפקיד שלה להגיד, זה אני, היום אני יום ראשון, ככה היא שמרה על השבת, תחשבו באיזה כאילו, היא בתחללית בראשית, נסעה לחלל, לא יודעת איזה יום היום, לא יודעת איזה חג היום, לא יודעת איפה היום בכלל. ומה היא עושה? היא כל כולה מחוברת למקום הזה שלא מגדת את המוות מולדתה. היא לא עסוקה בלהסתיר את זה, היא עסוקה בלהסתיר את זה כלפי חוץ, אבל מכוח מה היא מצליחה להיות, לשאת את האסתר פנים הזה? כי היא עצמה מחוברת פנימה, כי היא עצמה היא העמוד הזה של ההדס שהוא מחופה בריח הזה, בריח של ההדסים, בריח של התורה, במהות הפנימית שלה. ו... כן. לא, אז אמרנו שזה בעצם השם הפרסי שלה, כאילו זה הצורך החיצוני שהיא מגיעה לבית המלך. אם היא תקרא לעצמה הדסה, אז ישר ידעו שהיא יהודיה, זה לא השם של פרסי. לא, נכון, אז זה מה שאמרנו, למה? כי המקום של הדסה זה המקום של הצניעות. המקום של האסתר זה המקום של ההסתרה, כי המציאות עכשיו היא באסתר פנים. כאילו יש לה לכתחילה את המקום החיובי הזה שאנחנו רוצים להיות בו, אנחנו רוצים להיות בהדסה. כאילו אנחנו רוצים להיות שהצניעות של יש פה ושותק, כי זה המעלה של השתיקה. כי שם נכון להיות. אבל אסתר, יש בה יש פה ושותק, לא כי היא רוצה להסתיר את המוות מולדתה, כי המציאות היא של אסתר פנים. זאת המציאות של פורים. זה מה שפורים בא ללמד אותנו, שבתוך האסתר פנים, עוד שנייה, את זה עוד לא אמרנו, אבל המציאות הזאת של פורים היא מציאות של אסתר פנים. לכן שם שייך ההסתרה כאילו השלילית, שהיא נכפית עליה מבחוץ. לא שהדסה מהצניעות שלה רוצה להסתיר, או רוצה להיות צנועה, אלא שהמציאות, אני לא יכולה להגיד את עמי ואת מולדתי, לא כי אני תלמידי כצדיקים שהם צנועים, אלא כי אם אני אגיד, יערבו אותי. אם אני אגיד, התנפלו לעם שלי. אם אני אגיד, אני מפספסת את היכולת שלי להציל את עם ישראל. זה הבדיעבד, כאילו זה הכורח להיות מוסתרת, כי היא נמצאת בדור של אסתר פנים. היא נמצאת בדור של גלות, שההנהגה האלוקית עצמה היא מסתתרת. ולכן דווקא שם שייך האסתר, כאילו האסתר, השם אסתר, לא ההדסה. בסדר? מה?
כאילו לה, השם אסתר הזה שתהיה, כאילו...
השם הדסה ואסתר הם בעצם אותו מהות. של המקום, הם בעצם שניהם לוקחים אותנו למקום הזה של הצניעות. אבל יש צניעות שהיא בזמן טוב, ואז היא לכתחילה, כאילו הכל לכתחילה, אבל היא באה מהמקום החיובי, בסדר? שאני רוצה להיות צנועה, כי זה המהות שלי. ויש זמן שאני מסתירה כמו אסתר, כאילו אסתר מלמד אותנו שגם במציאות של אסתר פנים, כשאני זרוקה בבית המלך אחשוורוש, אני לא מאבדת, נכון שאני מסתירה עכשיו, כי אם אני אגלה יערות, אבל זה נובע מאותו מקום, זה נובע מתוך התפיסה הזאת של מה זה אסתר פנים, שאל מסתתר, שבתוך המגילה הזאת, המלאה תככים ומזימות, בטח את זה שמעתם גם 100 פעמים כבר, שכל מקום שכתוב המלך, הכוונה למלכו של עולם, בכלל לא לאחשוורוש. גם הקדוש ברוך הוא מסתתר במציאות הזאת. ואת זה אסתר מגלה, זה לכן זה בדיוק אותו שם שלה, באנוכי אסתר אסתיר. יש מציאות שהקדוש ברוך הוא מסתתר. במגילה הקדוש ברוך הוא מסתתר, ולשם אסתר שהיא בעצמה מסתתרת, כי היא מפחדת על החיים שלה, היא מפחדת על העם שלה, אז היא מסתתרת. זה נובע מאותו היכולת הזאת של הצניעות, אבל זה לא כי רציתי. זה כי המציאות, האסתר פנים, כופה עליו. בסדר? כי היא נשארת בבית המלך, היא לא חוזרת אחר כך. נכון, בגלל זה קוראים להדסה הדסה. אבל זה השם שלה לכתחילה. כאילו לכתחילה היא הדסה.
מה, בגלל זה בחרתי לכתחילה הדסה?
גם, אבל יש לי עוד סיבה, אני לא אלך אותה אחר.
לא, אבל כאילו בגלל שהדסה זה המובן החיובי של ההסתרה?
שזה המהות של הצניעות, כן. שהיא תהיה כתלמידי החכמים המשויים להדסים. אני לא יודעת אם אני רוצה שהיא תהיה תלמידה חכמה, אבל שהתורה תהיה העניין שלה בחיים. בעזרת השם, תגידו אמן, מה? יש לנו תינוקת שקוראים לה הדסה, והיום זה היום הולדת שלה. זה לכבודה. כבר בת שנה, מאתמול בלילה באחת.
שמעתי
את דיבור הדסה. כן, צוטטת? סתם. אספר לכם אחר כך. אבל יש, נכון? אני חושבת שזה מתחבר למקום הזה, אולי נגיד משהו על העניין של התחפושת, ואז נקרא קצת מ... משהו ממאמרי הראייה שהרב מסביר שהמהות הזאת של תחפושת, אני חושבת, זה בדיוק הנקודה הזאת שאסתר מגלה לנו. או זה לא רק אסתר מגלה לנו, אלא שריבונו של עולם מגלה לנו במגילה. אסתר היא מתחפשת. אסתר כל כולה כשהיא נמצאת בבית אחשוורוש, היא בתחפושת. היא בכלל לא נמצאת במקום הטבעי לה. היא בכלל לא נמצאת במקום שבו היא רוצה להיות. היא בכלל לא נמצאת במי שההדסה היא אסתר, הייתה רוצה לחיות את החיים שלה. אבל היא מבינה שיש פה מציאות עכשיו שהיא לא יכולה להוריד את התחפושת. היא חייבת ללבוש מלכות, היא חייבת להיות אשת אחשוורוש, היא חייבת להיות בתפקיד הנאלח הזה שהחיים, ריבונו של עולם, גלגל אותה אליו, והיא ממש כולה מסתתרת בתחפושת הזאת, אבל המהות של התחפושת זה לא רק התחפושת שאותה אני שמה, אלא מה נמצא בתוך הלב שלה פנימה. אם אנחנו נסתכל על אסתר רק מתחפשת בבית אחשוורוש למלכה, פספסנו את פורים. זה לא רק להתחפש, זה הנקודה של מה נמצא, נראה לי שזה מה שעדי וגילת התחילו להגיד לנו, מה נמצא מתחת לתחפושת. פורים מלמד אותנו, בעצם זה הפוך על הפוך. דווקא זה שפורים מגלה לנו שיש תחפושת, הוא מלמד אותנו להסיר את התחפושות. הוא מלמד אותנו לחפש מה נמצא מבעד למסכה הזאת של אסתר המלכה. כשאת עומדת שם עם השרבית ומושיטה את היד ואת אומרת באשר עבדתי, עבדתי. אסתר המלכה, שם היא קונה את עולמה הרוחני. בזה שהיא מוכנה, נכון? התחפושת שלה הזאת של מלכה שבאה אל המלך. אבל בפנים, בפנים, בתוך הלב שלה, מרדכי אומר לה, שם, בעת הזאת, הגעת למלכות, לא רק המלכות של כיסא המלך, הגעת למלכות הפנימית שלך, שאת נמצאת במעלה, שאת מוכנה למכור את העולם הזה שלך ואת העולם הבא שלך בשביל גאולתם של ישראל. דווקא התחפושת הזאת של המלכה מגלה לנו את המהות הכי פנימית, את המסירות נפש, את ההקרבה הכי הכי עדינה, הכי פנימית, הכי עמוקה של אסתר המלכה. דווקא זה שהתחפושת, היא נותנת לנו אפשרות לגלות איפה האל מסתתר. דווקא התחפושת הזאת של ריבונו של עולם בגלות, שהוא ואנוכי אסתר אסתיר, שכל המגילה כולה, שם השם נעדר ממנה, ארץ ישראל נעדרת ממנה. דווקא ההיעדר הזה, דווקא התחפושת הזאת, כביכול, יש אירועים בעולם שהם לא קשורים לריבונו של עולם, שריבונו של עולם לא מנהל אותנו. דווקא זה מכריח אותנו להסתכל מי נמצא שם מתחת למסכה. מה מסתתר שם מתחת לתחפושת. אם אני נשארת ברובד הזה של פורים, של להתחפש, פספסתי. אם אני רק, כאילו רק למה התחפשנו, איפה היינו שהעולם הזה הוא תחפושת, זה לא העניין. העניין הוא מה מסתתר מתחת למסכה. מי נמצא שם? מה הלוז הפנימי הזה שמגלה אותו? וזה לכן, ואנוכי אסתר אסתיר, והנבואה אחר כך ממשיכה, שביום ההוא, זה רגע של אסתר פנים. הרגע הזה יכול לקחת 1,000 שנה, הוא גם יכול לקחת 2,000 שנה, אבל הוא לא המהות. ואנוכי אסתר אסתיר ביום ההוא, זה לעומת נצח ישראל לא ישקר, יש ביום ההוא, זה משהו נקודתי, ויש את נצח ישראל לא ישקר, שזה התכלית, זה הסוף, שם אנחנו נהיה. עכשיו השאלה, איך אנחנו מסתכלים על המציאות, במציאות בתחפושת שלה, שריבונו של עולם הוא אל מסתתר, או שאנחנו מצליחים לראות את הנצח שמסתתר בתוך התחפושת, וזאת עבודה מאוד קשה, אבל ריבונו של עולם נותן לנו אותה במתנה לפני הגלות. לפני הגלות הוא מרגיש לנו מתנה של פורים, והוא אומר, יש במציאות הזאת אסתר פנים. אתם תפגשו את האסתר פנים הזה פעם אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, ותזכרו את אסתר המלכה שעומדת, ומעבר לכל התחפושות, הלוז הפנימי שלה נמצא במקום שתלמידי חכמים משולים לצדיקים, שהיא בעצמה, המהות הפנימית שלה, זה הצדיקות, ועליה היא לא מוותרת. כמה שלא ייראה בחוץ, המעלה הפנימית שלה נשארת איתנה, היא לא נפגעת, היא עומדת בצדקותה. בסדר? יש לנו עוד קצת. יש, אולי נסיים בזאת, טוב, יש פה גם שפת אמת, אבל לא נורא. משהו שהרב, הוא כותב במאמרי הראייה, לזמננו קצת נראה לי, שהוא, זה נקרא איגרת הפורים הזה, טוב, לא נסיים, נקרא את הפסקה הראשונה. הוא אומר לנו, נכנס, זה, אולי קצת לחבר את זה לנקודה של היין. נכנס יין, יצא סוד. ומאוד אנו צריכים בחיינו, שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. על ידי גילויים של הסודות, נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחבוי בקרבנו. בשעה שאנחנו נבוא לאותה הבחינה של הנסו מהדלו ידע, ניפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המטעות אותנו, המוליכות אותנו כשבועים ואין לפדות, כאסירים ואין להתיר. והידיעות המטעות הללו הן מסתירות ממנו את היסוד. טוב, עוד היה אפשר להעמיק בפסקה הזאת בצורה מאוד ארוכה, אבל אולי קצת נדבר, נגיד משהו על הסוד הזה, כי אני חושבת שהוא מאוד, לא יודעת, הוא מאוד מתחבר לנקודה הזאת של התחפושת ושל האסתר פנים והמהות הזאת של אסתר. בעצם, כאילו אני מרגישה שהנקודה של פורים זה להגיד לנו אולי דווקא כשרואים את כל התפאורה הזאת וכל הקישוטים, שהכל נכון בפורים הכל מאוד מקושט, כולם מאוד מתאמצים על זה, שיהיה נראה כזה יפה ויהיה מלא בלונים וקרפים ו... על בדים ובדים והכל כזה, בית המלך, ממש הכל מקושט. וריבונו של עולם אומר לנו, תסירו את התפאורה. אחרי שהסרנו את כל התפאורה, מה נשאר? מה מחיה את המציאות? שאיפה ריבונו של עולם מעבר לכל התפאורה של חיינו, איפה אני מצליחה לראות את הסוד הזה שמחיה את המציאות, את הבאנוכי אסתר אסתיר, שאחרי שאנחנו מזיזים, אתם מבינות את זה שזה כאילו בהפוך על הפוך, כי מצד אחד אנוכי אסתר, שברוכים הבאים.